אנחנו בדף נון א' עומד בייז למטה, שעות האחרונות ממש. למדנו במשנה ובכהנס, מה הוא כותב בכהנס, איזה התחייבות יש בתנאי כתובה כשאשתו תשבח חס ושלום, מה הוא צריך לעשות. הרי בכהנס הדין הוא שגם אנוסה אסורה לבעלה. שלא כמו בישראל שרק אם היה מרצון אסורה לבעלה, רק גם אנוסה אסורה לבעלה. אז כשישראל מתחייב בכהנס, פדיון אשתו השבויה, הרי שהוא מתחייב לקחת אותה לאישה. כי היא לא אסורה עליו, אפילו נבלה, היות וזה לא היה ברוצן, רק באונס. אבל כשהכהן פודה את אשתו, הרי יהיה אסור לו לדוב עם מה אחר כך. בכל מקום הוא חייב לבדות אותה, והוא מתחייב שהדרינור למדינו שיח. הוא יחזיר אותה למדינה שלה, לאבא שלה, לאהובים. אומר רבה, אלמון לכהן גודל, גם כן כשאלמנה נישאה לכהן גדול, אפילו שיש בזה חטא ויש עבירה, אלמונו יגרוש שלו, יגרוש שלו, ייקח כתוב בתורה, כי אם פסולו מהעם וייקח, חייב לבדוס, אפילו שאסור לו לגור איתה, ושבו אותה, אז מעכשיו, בוודאי בוודאי שיאסור לו לגור איתה, כי הרי נוסף גם איסור של שבויה, אבל, הרי מקודם גם היה איסור עליה, איסור של אלמנה לכהן גדול, מכל מקום אומר אביי שחייב לבדות אותה. למה? כי סוף סוף מה הוא מתחייב? לא שהיא יישא אותה לאישה, ייקח אותה לאישה, הוא מתחייב שאדרינוך למדינוסך. שאני קורא בו וכאנס, אדרינוך למדינוסך, זה יכול להתקיים, יבדה אותה, וישלח אותה הביתה אל אבא שלה. מה שאין כן ממזרס הוא נסיני לישראל, אם הוא ישראל לא כהן, הרי מה הוא מתחייב? שאם הוא יבדה אותה, ייקח אותה לאישה. הרי אי אפשר, בפני שאין אני, אין הוא חייב לבדו את זה, אין אני כה רבו ויסבין אוכלי לאינטר. היות וההתחייבות שלו בפדיון אשתו, כלולה גם מזה שהוא מחזיר אותה לאישה, והרי אסור לו להחזיר אותה לאישה, כי הרי מדובר פה במזרס ונסינה, לכן הוא לא צריך לבדות אותה. כי כל פעם צריכים לבדוק מה ההתחייבות של האדם בתנאי כתובה. אם הייתה ההתחייבות שלו כזה התחייבות שהוא יכול לעשות את זה עכשיו, הוא רק מחזיר אותה מהשביה ומחזיר אותה לא הביתה אליו רק, אלא ההורים שלה, למדינה שלה, זה הוא יכול לקיים, כי הרי זה לא אסור. מה שאין כן להחזיר אותה לאישה אליו, הרי אסור לו לעשות את זה. והיות וזה החיוב של ישראל, מילא הוא לא יכול לקיים את זה, לא חל כל התנאי כסובה פה, לא חייב לבדות אותה. רובה חולק על זה, רובה אומר, כל שאיסור שוויו גוירם לו, חייב לבדו איסור. איסור דבר אחר גוירם לו, אינו חייב לבדו איסור. רובה חולק על הנקודה של אלמנה לכהן גדול. אומר רובה, רק באופן כזה, שמאיות והיא הייתה שבויה, הנה סרט על בעלה, כגון אשת בת ישראל, לכהן, או שהיא כהנת לכהן על כל פנים, היות וכהן אסור באנוסה, ומה זה גרם האיסור? היות והיא הייתה בשביה. בזה יש את התנאי כסובה, שחייב לבדות אותה, וכמובן הוא לא יכול להחזיר אותה לאישה, רק אדרינך למדינוסך. מה שאין כן, אם במילא יש איסור עליו, ללא השביות גם כן, גם ללא זה שהיא הייתה שבויה יש עליו איסור, הרי אלמנה לכהן גדול אסורה, באופן כזה אין חיוב לבדות אותה. כי מה שהכוונה לאדרינוך, שאם תשתבוה, האדרינוך למדינוסך, הכוונה שכל האיסור שלא יכול לאיסווינה לאינטה, לאישה, זה רק מדין שבויה, אבל לא מכוח שיש איסור אחר. ולכן אין חיוב של בדיה. אומרת הגמור אליהם וקטנו נאמר, שהמחלוי כזרה בברוב ותלוי במחלוי כתתנאים, למדנו, כתוב בברייסה, עמד רסי אשתו, אחד שידיר את האישה שלו שלא תהנה ממנו, אז ההלכה שאסור לו לגור איתה, הוא חייב להתגרש איתה. ונשבס אבל, עד שהוא גירש אותה, עד שקיימו את הפסק דין הזה, עד שאמרו לו שהוא חייב להתגרש, היא נשבט לבין הגויים. הבלזר אומר, בלזר סובר פוידו, הוא חייב לבדות אותה, ונויסן לו כסיבוסו, צריך לתת לה את הכתובה. אז כבר כאן אנחנו רואים שרבלזר סובר, שאפילו שיהיה אסור לו להחזיר אותה הביתה, גם ללא איסור השוויה, מפת הנדר אסור לו להחזיר אותה הביתה, היות הוא חייב להתגרש אותה. מכל מקום הוא אומר, שהוא כן חייב לבדות, זה ממש כשיטת הבית. עכשיו נראה מה שרב שיעור אומר. שיעור אומר, נויס לא כסובוסו, נותן לה את הכתובה, ואינו פודו, לא פודו אותה. אמר רב נוסן, שאלתי סומכוס, כשאומר רב יהושע, נויס לא כסובוסו ואינו פודו, באיזה אופן מדובר? האם מדובר באופן כשהדירו, קודם כל הוא ידיר אותה מהנאה, ורק אלו בסוף נשבט, ואחר כך היא נשבט? באופן כזה אומרים שהוא לא חייב לבדות, היות וחל איסור הדיור שלהם, תרם שהיה השבי, אוי, בנשבס ובסוף הדירו, או שאפילו באופן כזה שקודם היא נשבט, ואחר כך הוא הדיר אותה, גם באופן כזה אנחנו אומרים שהוא פטור מלבדות. ואומר לי, ועל זה שמחס אומר, לא שמעתי, אני לא שמעתי בדיוק איזה אופן הוא מדבר, ונראה דבורים, שמדובר שהדירו ובסוף נשבט, קודם כל הדיר אותה, אחר כך היא נשבט. באופן כזה אנחנו אומרים שהוא לא חייב לבדות. היא אומרת נשבט שאם קודם כל היא נשבט ולבסוף היא דיר, ורק אחר כך הוא מדיר אותה, גם באופן כזה יהיה פטור מלבדות. עושה לה רומה. יעשה ככה, אם היא תשבה בין הגויים, יעשה תקף מיד נדר עליה, ואז יגיד לכולם, לבית דין יגיד, אני לא חייב לבדות אותה, כי הרי הדרתי אותו הנאה, ואסור לי לגור איתה, במילא לא חייב, במילא אני לא חייב לבדות אותה. אז הגמרא ידע עכשיו בבירור שזה לא יכול להיות שהגמרא הזאת של המדרס אשתוי מדוברת בישראל שהדיר את אשתו. כי הוא בוודאי לא חייב לבדות. למה? כי הרי הוא מתחייב ויסבינוך לי לאינט, שהוא יחזיר אותה לאישה. והרי זה לא יכול להתקיים, הוא חייב לגרש אותה מחמת הנדר. זה לא יכול להתקיים. אז בעל כוכח שמדובר פה באשת כהן, שאין חובת הפדיון נדר, מותנה בכך שהוא חייב להחזיר אותה הביתה. רק, והדרינוך למדינוסך. בזה המחלוקת. אז אם כך, מה אליו במדרי שסכוין כה מפלגה? אבא, אדומר, כרב לזר. אבא שסובר שכוין גודל שנשא את האלמנה ונשבט חייב לבדות, הולך כשיטת רב לזר שאומר, שהוא גם חייב בפדיון באופן כזה שיש עליו איסור של נדר. ורובה, דאומר, כרב שיעה, שאומר שטוען שכוין שידיר את אשתו, הרי לא חייב בפדיון, אז אנחנו מבינים שזה תואם לשיטה של רובה שאומר שכהן גדול שנשא את האלמנה ונשבט, אין חיוב פדיון. אומרת הגמור אלוהי, אוכל במה יסקינם פה מדובר כגון שנודרי היא, היא עשתה את הנדר, היא הדירה את עצמה על בעלה. רק מה, וקיים לו היא. הוא שמע את זה, אז הוא אמר בסדר, טוב מאוד הנדר שעשית. או שהוא לא הפיר לה. הרי ההלכה היא שאם הבעל לא מפר באותו יום, הרי מתקיים הנדר. אז עכשיו השאלה, מי השם? האם היא, ואז היא מפסידה את זכותה שהוא יבדה אותה, או שהוא השם בגלל שהוא קיים את הנדר, ואז הוא כן חייב לבדות אותה, זה המחלוקת רב לזר ורב שיעור. רב לזר סובר, הוא נויס אצבע בין שיניו, כלומר, הוא כאילו נתן לה, הוא הכניס את האצבע שהיא תשוך לו את האצבע, כאילו בזה שהוא יקים לה, הוא קיים לה את הנדר, אז הוא השם, אז הוא חייב לבדות אותה. ורבשו הסובר, היא נוסנו אצבע בן שניו, היא לבד נשכה את עצמה, כי היא עשתה הנדר, והיות והיא עשתה הנדר, אז הרי היא עכשיו משלמת על כך מחיר יקר גם, שהוא לא חייב לבדות אותה. אומרת הגימור, אם כך, היא נוסנו אצבע בן שניו, אם אתה אומר לשיטת רבשו, שהיא אשמה היות והיא עשתה את הנדר, אז מה מגיע לה בכלל כסובה? הרי הוא אומר, נותן לה כסובה. נו, זה אנחנו מבין שלא חייב לבדות אותה, אבל כסובה גם לא צריכה לקבל. וסור, למדנו לאל, שאומר רב נוסן, שאלתי, סמוכס כשאמר רב שיעה נוסן לא כסובה, עשו ואין הפודו. האם מדובר כשדירו לבסוף נשבס, או בשניס ושבסוף ידירו? והוא אומר לי, מה הוא אמר לי, סמוכס זה? לא שומעתי, רק מה? שמסתבר הדבר שמדובר רק כשדירו, אלבסוף נשבס די, נשבס לשוף אלבסוף ידיעו, אמרה הגמורה, חוששים, שמה יגיד ככה, שמה יעשה ככה, יערים, אחרי שהיא תשבה, יערים, והיא אומר, אני מדיר אותה, אם היא עשתה נדר, לא שייך כל העניין הזה של הרומם, מה להדיר לבסוף נשבס, מה לנשבס לסוף ידיר, הרי גם אם היא נשבה תחילה, ואחר כך היא נדרה, אז הוא לא חייב לבזות אותה, כי הרי האישה היא התחילה, היא עשתה את זה, מה אנחנו צריכים לחשוש? שמה הבעל עשה איזה טריק פה? היא עשתה את הנדר, אז במילא לא שייך כל הטריק. אז במילא הוא צריך להיות פטור מפדיונה. אומרת הגמרא, אלא לאוילום אפשר לומר שמדובר עד רואי. הבעל הדיר את אשתו, לא שהאישה עשתה את הנדר. והבעל מתארץ לטעמה ורובה מתארץ לטעמה. הבעל מתארץ לטעמה, אלמוני לכהן גודל, כולה אלמה לא הפליגה וחייב למתו איסו. זה ברור, הבעל הרי הסובר ככה, כשאלמנה נישאה לכהן גודל ונשבט, בוודאי חייב לפדות. למה? כי גם בהתחלה, גם בסוף, הוא יכול לקיים את מה שהוא מתחייב בתנאי כתובה דאדרינוך למדינוסוך. אני אחזיר אותך למדינה שלך. כלומר, הרי הוא לא מתחייב לקחת אותה לאישה, שזה אסור, רק הוא מתחייב להחזיר אותה. זה יכול להתקיים. במה לא חייב לעשות את זה. כמו כן, אם זה ממזרס ונסינה לישראל, כולם לא הפליגה, ואינו חייב לבטוא את זה. למה? כי לא יכול להיות, הרי בישראל, ההתחייבות הוא, ואויספין הלוך לאינטה. זה לא כמו בכהן. בכהן ההתחייבות והאדרינוך למדינוסך, ואילו בישראל ההתחייבות היא, שאני אקח אותך הלאה לאישה. זה לא יכול להיות. לא בהתחלה ולא בסוף. היות והרי היא אסורה לו. מדר אישס כהן, נמה כולם לפליגת דחייב לבדו איסו. למה? זה כמו, דעיינה אלמונה לכהן גודל, זה כמו אלמנה לכהן גודל, שהוא יכול לקיים את ההתחדבות שלו מההתחלה עד הסוף, שיחזיר אותה למדינה. כי פליגה, מתי יש מחלוקת תנאים, במדיר אישס ישראל. רב לזר אוזל בוסו מייקורו, היות ובשעה שהוא עשה את התנאי, את התנאי כסובה, בשעה שלקח אותו לאישה, הרי היה התנאי ראוי לחול, ואדרינוך לוח לי לאינטה, יחזיר אותך לאישה. אז אפילו שלבסוף לא יכל להיות הדבר, היות והיה נדר, הוא הדיר אותה עליה, עליו, אז זה כבר דבר של הסוף, אנחנו הולכים בוסו מייקורי. ואילו רבי שועה עוזל בוסו בסוף, סוף סוף, הוא לא יכול לקחת אותה עכשיו לאישה להמשיך, כי הוא חייב לגרש אותה, היות והוא הדיר אותה, אז במילא, לא יכול להתקיים את הוועדרינוך לי לאינטי, אז לא, הוא לא חייב, לא חייב לבדות אותה. מתבטל כל עיקר פדיון שבועים, שהוא חייב מצד תנאי בדין. רוב המתארץ לטעמי, בצורה הפוכה, כי הרי הוא סובר אלמונה לכהן גודל, שלא חייב לבדות. אז הוא אומר ככה, אלמונה לכהן גודל, ממזר וסונסין לישראל, כולם לא פליגד, אין, חייב לבדות, הוא לא חייב לבדות אותה. למה? כי בישראל פשוט, היות וצריך להיות אוספין אלוך לינטה, וזה לא יכול להיות, לא בתחילה בסוף בממזר זה נסינה. וגם על מנה לכהן גודל, אפילו שההתחלבות זה, והאדרינוך למדינוסך, זה רק כשהאיסור לקחת אותה לאישה, נובע מחמת השוויה. אבל מה שאין כן, כשזה נובע מחמת על מנה לכהן גדול, בזה אין בכלל את התנאי כסובה של חיוב לבדות, במילא לא חייב לבדות אותה. כי פליגה במדיר שהוא הדיר את אשתו מלענות בין אישס כהן בין אישס ישראל רב לעזר עוזל בסמי קורא שאחרי בשעת הנישואין כשהיה ההתחייבות של התנאי כסובה והיה התנאי ראוי לחול כי הרי אז עוד לא היה הנדר והרי במילא ויספין אלוך לאינטי באישס ישראל יכול להיות באישס כהן ואדרינוך למדינוסוך יכול להיות הולכים אחרי התחלה חייב לבדות ואילו רבי שועה סובר, הולכים אחרי הסוף, סוף סוף היה כבר נדר באמצע, במילא, אם אישס ישראל לא יכול להיות כבר את העניין הזה, ויספין לך לי לאינטה, ואם אישס כהן, גם לא יכול להיות, ואדרינוך למדינוסך, כלומר, מחמת שאת אסורה עליי, רק בגלל השביעה, כי הרי היא אסורה עליו לא רק מחמת זה, מחמת הנדר, והרי רוב אלה שטוסו אישס סובר, כשהיא אסורה עליו מחמת איסור אחר, לא מחמת השוויה, אין את הדין של פדיון. למדנו במשנה, נשבס חייב לבדוס. אחד מהחיובים הוא, אם נשבט אשתו, חייב לבדות אותה. תונו רבונון. נשבס בחייב בלו ואחר כך מס בלו. אם נשבט כשהוא היה חי, בין לבין עדיין לא פדו אותה, הוא נפטר. השאלה לגבי חיוב היורשים, האם היורשים חייבים מהנכסים של הנפטר לבדות את האמא או את האמא ואפילו אם הם לא הבנים שלה אבל מכוח אלמנת אביהם יורשים אז אומרת הגמור ככה איקר בו בעלו אם היה הדבר הזה שאיקר בו בעלו כשהוא חי כבר ידע מזה ששבו אותה אחר כך הוא קיבל התקפת לב, נפטר. יורשים חיובים לבדוק איתו. לא יקרה בבעלה, אבל אם הוא לא ידע מזה שהיא נשבית עד שהוא נפטר, אין היורשים חייבים לבדוק אותה. לוי סובר למעבד עובדה קומס ניסן. היה סיפור כזה שבא אצל לוי, ורצה להורות כמו שראינו עכשיו. אמר לי, רב אוך אמר אביבי, לא סילח זה כאומר סניטה. אלו כאו, דסני למדנו, נשבס לך המיסס בעלו, אין הישם חיובים לבדו איסו, ולא אוהד, אלא אפילו נשבס בחיי בעלו, ואחר כך מסבר לו, אין הישם חיובים לבדו איסו, שאין אני כואר בו, ואוי סבינוך לאינתי. זאת אומרת, היות והרי כתוב בקסובה, התנאי קסובה הוא, שיפריקינוך, אני אבדה אותך, ואקח אותך הלאה לאישה, אחזיר אותך לאישה. הרי הוא כבר מת, לא שייך את הדבר הזה? מתבטל כל העניין הזה, ואין את הדין של פדיון מצד חיוב הבעל. יש סתם דין של פדיון שבועים, אבל לא מצד חיוב הבעל. תנו רבנו, נשבס, והיו שווי, או השווים האלו, ביקשו סכום מאוד גדול, מבקש ממנו עד עשור בדומהו, 10 פעמים כמה שהיא הייתה שווה, אילו היו מוכרים אותה כשפחה בשוק. אז אם זה פעם ראשונה, פוידו, חייב לבדות אותה בכל סכום שהוא. מקרם ואילוך אם אחר כך שוב פעם היה כזה דבר ששוו אותה, רוצו פוידו, לא רוצו, אינוי פוידו. רבשים גם לילה, אם רבשים נאמר, אין פוידנס השבועים יסר על כדי דומהם. כלומר, כל פעם לא פודים את השבועים בסכום שיותר על כדי דומהם. למה? מפני תיקון העולם. שאם חס וחלילה יהיה כזה דבר שהשובים הברברים ידעו שאנשים משלמים הרבה כסף ויהודים משלמים, אז הם יחטפו כל הזמן כדי לעלות את ה... כדי לקבל את, ה... את הכסף פה. הגמרא במסכת גיטין מסופקת, האם זה איסור? בגלל שכמו שדיברנו עכשיו, שחוששים שמה הם ידרגלו לבקש כספים ולחטוף אנשים, או שזה לא איסור, רק לא צריך. מה שאין כן אם אחד רוצה, יש לו הרבה כסף, רוצה לבדות את השבועים בהרבה כסף, מותר? הגמרא מסופקת בזה. ידוע שהמרה מאוד לא נתן ציווה שלא לבדות ולא להוציא אותו, וגם את הגופה שלו בכסף גדול, לא רצה להרגיל את הרשעים שיעשו כך. אז משמע מזה, או בכדי דומיין, אבל אם זה לא יותר על כדי דומיין, רק כמה שווה, כמה כשפחה נמכרת בשוק, פוידין, אף על גב דה פירקונו יויסר על כסובוסו, אפילו שדמי הפדיון יותר על דמי הכסובה, אבל אם זה לא מחיר מופקע רק כדי השוויות, חייב לתת. עכשיו שואלת הגמור על, על דין הזה קושיה, ורמינה שאלת לך סתירה בדברי רם גמליאל. למדנו ברייסה אחרת, נשבס ואויו מבקשם אפילו עד עשור בדומה בכסובוסו, פעם ראשון פוידו. מכאן ואילך, רוצה פוידו, רוצה אינו פוידו. רבשים גם לי לא, אמר, אם היה פירקונו כנגד כסובוסו, אם היה עד מי פדיון שהם מבקשים, כמו הכסף שחיוב הכסובה, חייב לבדות. אם לאו, אם היו יותר מדמי הכסובה שלה, אינו פוידו לא חייב לבדות אותה, הרי יש פה סתירה. מה יהיה הדין? כשהמחיר לא מופקע, אבל זה יותר מכדי כסובוסו. אומרת הגמור, רבשים גמליאל, תרי קולי איסלי, הוא סובר שתי קולות. אחד שלא פודה אותה יותר מכדי דמיה, ודבר שני, שהוא לא חייב לבדות אותה עם דמי הפדיון יותר מדמי הכתובה. זאת אומרת שהוא חייב לבדות אותה רק בסכום הנמוך שבין שניהם. עוד למדנו במשנה, לוקסו עם הייתה קיבלה איזה מחלה, חייב לרפויסו, הבעל חייב מתנאי הכתובה לרפא את אשתו. תנו רבונו, אלמונו ניזוינס מלכסי סוימים, הוא צריך רפיה הרי כמזוינס. הרי אחד מתנאי הכתובה הוא, שכשנפטר בעלה, והיא נשארת אלמנה, הרי היא מקבלת מזוינס מהנכסים שלו כל ימי חייה, עד שהיא מתחתנת מחדש, עד שהיא ניסית מחדש. גם הצורכי רפואה שהיא צריכה, גם כן בהגדרה של מזונות, שהחיוב רפואה זה גם מהנכסים שהשאיר בעלה. רבשים גם לילה אומר, תלוי, רפואה שיש לה קצבה, אפשר, הרופא אומר, כך וכך זה יעלה הרפואה, נתנו קצבה, הם לא חייבים לתת לה. למה? כי היות, וזה לא כמו מזונות, מזונות זה דבר שאין לזה קצבה כל יום ויום, אז זה לא כמו מזונות, אז היא מתרפאת מכסף כתובתה. זה יורד מהכתובה. מה שאין כן, רפואה כזה שאין לה קצבה, זה כמו מזונות, ואז הם חייבים לתת לה מהירושה. זאת אומרת, לא לנגוע בכסף כסובה שלו, זה לא על חשבון הכסובה. אומר רבי יוחנן, עושו הקוזז דם בארץ ישראל, כרפואה שאין לו קצבה. היות והיה המנהג בארץ ישראל, שעושים הקזז דם לצורכי רפואה, וזה היה כמו הגדרה של מזוינס, ללא קצבה, וזה אם כך נותנים מהכסף של הירושה, ולא כסף הכתובה. זה בארץ ישראל, מה שאין כמשאר מדינות, שזה היה דבר קבוע יותר, זה כמו דבר שיש לו קצבה, שהיא לוקחת את זה מדמי הכסובה, ולא מהירושה משאר הנכסים. מספר את הגמורה, קראי ודרב יוחנן, אבלי איתה סאבד, אבל צריך איזה רפיה כל יום. קרוב שרב יוחנן בא להישאל עצה אצל רב יוחנן, מה לעשות, היות והוא חייב לתת לאלמנת אביו את הדמי מזוינס, ועכשיו גם היא לא עלינו חולה, וזה חולה, זה היא חולה כל כך הרבה, שכל הכסף עד מעט ילך אל העניין הזה, ולא יודע מה לעשות. איך מסתדרים עם זה? אמר לו, רב יוחנן אמר לו ככה, תעשה אופן כזה שזה יהיה רפואה שיש לה קצבה, איך? איזי לי קוצילי מידי לרופא, תדברו עם הרופא, תקחו רופא שיתפל בה כל ימי חייה, ויגיד לכם עכשיו כמה הוא ייקח. זה נקרא רפואה שיש לה קצבה, והרי דיברנו לאל שרב שמעון בן גמליאל אומר, רפואה שיש לה קצבה, הרי היא לוקחת מכסף כתובתה, מנקים לה מכסף כתובתה, ולא מכסף הירושה. אחר כך רבי יוחנן התחרט שנתן להם עצה. אומר רבי יוחנן, עשינו עצמנו כאורחי הדיונים. מה שזה לא טוב שאני נתתי לו עצה, לא הייתי צריך לתת להם כזה עצה. הם צריכים ללכת לבית דין, להידיין. לא אני זה שצריך לתת להם עצה. אומרת הגמרא, מקודם מייק סובר, לא סוף מייק סובר, מקודם הוא כן נתן עצה, אחר כך התחרט. מקודם סובר, מבשורך לא תסלם, כתוב בישעיהו, שהבן אדם צריך לא להתעלם מהקרובים שלו. צריך לעזור לקרובים, כמו שאנחנו אומרים שהרמב״ם כותב בהלכות צדקה, שיש הרבה צדקות, הרבה מדרגות ובחינות בצדקה, אבל יש מעגלים גם כן. מה שיותר קרוב אליו מבחינת קריבה משפחתית, חייב לעזור לו יותר מהר. מבשוך, אל תסלם. ולבסוף סובה, אבל אחר כך סבר רבי יוחנן, היות והוא אדם חשוב ומפורסם, עוד אום חושב שיינה, לא היה צריך להשיא עצה אפילו לקרובים שלו, בגלל שאנשים לא ילמדו ממנו לעשות ככה. אסור, למה? צריכים ללכת, יש להם בעיות של, של, של דיני ממונות, שילכו לבית דין כמו כל היהודים. המשנה ממשיכה כאן עניינים של תנאי כתובה. אחד מהדברים של תנאי כתובה זה כתובת בנין דחרין, כמו שקוראים לזה. מה זה נקרא כתובה של בנין דחרין? הכוונה הוא ככה. כשרובן נשא שתי נשים, אישה אחת, לאה, אחר כך היא נפטרה, ויש לו בן ממנה. אחר כך הוא נשא אישה רחל, והיא גם כן נפטרה, ויש לו בן ממנה. אחר כך, כשהם נפטרו, הנשים שלו נפטרות, אז הבעל הרי יורש את הכתובה שלהם. הוא יורש את הכל. את הנדוניה שהיה כתוב בכסובה, את הכל. הבעל יורש. עכשיו השאלה ככה, כשהבעל הזה נפטר מן העולם, הוא משאיר עכשיו שני בנים, בן אחד מאישה רוחל, בן אחד מאישה לאה. מי יורש את הכסף כסובה של האמא, כל אמא ואמא שהיה פה? עשו חכמים תקנה, הגמרא תגיד אחר כך למה, מה התקנה? שכל בן יורש את הכסובה של אמא שלו, זה כל בן יורש, הבן של רוחל יורש את הכסובה של אמא שלו, הבן שלה יקח, ובשאר הנכסים הם יחלקו ביניהם שווה בשווה, כדין ירושה. אז אומרת עכשיו המשנה, גם כשהוא לא כתב לה ככה, לא כתב לה בנין דיכן דיה ולכי מנועה, אין אין יאוס עם כסף כסיבוס, אם הוא גם לא קם, אם הוא לא כתב את זה, שהבנים הזכרים שיהיו לי ממך, הם ירשו את כסף הכתובה, יסר על חלקו אין דים אחר, זאת אומרת בנוסף לחלקים האחרים של הירושה, שאז הוא מתחלק יחד עם שאר האחים, גם כן, כשהוא לא כתב את זה חייב, יש דין של כסיבס בנין דחרין, כסובת בנין דחרין, שתקף הגמרא תפרט למה עשו את התקנה הזאת. דובר שאיות, שהוא תנאי בזן, זה דבר של תנאי בדין, שהכריחו את האדם להתחייב לכך, גם אם הוא לא כתב. דבר נוסף, אחד הדברים של תנאי כתובה הוא שאם הבעל מת בחיי אשתו ומניח בנים, בנות, הרי מדין תורה רק הבנים יורשים ולא הבנות. אבל יש תקנת חכמים, שזה אחד מתנאי הכתובה, שהבעל מתחייב לאישה שבנותיו ממנה יהיו בביתו כל עוד הן לא, הן לא בוגרות, לא ניסות לאיש, הן לא ניסות לגברים, והמזוינס גם על חשבון הירושה, מהנכסים שהוא משאיר. אז גם אם הוא לא כתב את זה, שבנו נוקבון די אבן לו מיני שהבנות הנקבות שיהיה לנו במשותף, יאבין יוספן בבייסי ישבו בבית שלי, עם מיזנה מנחוסי, שהם יהיו להם את המזונות בנכסים שלי, עד תילקחון לגוברן, עד שיתחתנו, מכל מקום, גם אם הוא לא כתב כך, חייב, הוא כן חייב בזה, היות בזה גם תנאי בית דין. דבר שלישי, אחד מתנאי בית דין, שאם מת האיש בחיי אשתו, גם האלמנה שלו זכאית להיות ניזונה מהנכסים שהוא השאיר. כל זמן שהיא אלמנה. איך כותבים את זה? עד תאה יספה בבייסי, ומתזנה מנכסי, כל ימי מיגר אלמנוסך בבייסי. את תשבי בבית שלי, תאכלי מזונות מהנכסים שלי, כל זמן שאת אלמנה. גם אם הוא לא כתב את זה, חייב. היות וזה גם תנאי בדין. ממשיכה המשנה ואומרת, כך היו אנשי ירושלים כוספים, כמו שדיברנו עכשיו. אנשי גולי לא היו כוספים כאנשי ירושלים. אבל מה שאין כן, אנשי יהוד, הם שינו את הנוסח, הם כתבו ככה. עד שירצו היורשים לתת לך את כסף כתובך. זאת אומרת, הם לא כתבו עד שאת תלקחי, עד שאת תתחתני. רק מה היו כותבים? כל זמן שהיורשים רוצים לתת לך, ברגע שהם רוצים לתת לך את הכסובה, הם יכולים לתת לך את הכסובה ולא לתת לך מזוינס. ולפי כך, אם רוצו יורשים במדינת יהודה, אז נוסנים לו כסובוסו, הם יכולים לתת לה את כסף הכסובה, ופוטרימויסו, זאת אומרת, הם לא צריכים יותר להחזיק אותה בבית שהשאירה אבא, ולתת להם, ולתת לה מהנכסים. עכשיו מסבירה הגמורה מה הסיבה של תקנת כסובס בנין דיכים. אומר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה הסכינו כסובס בנין דיכים? כדי שיקפץ אדום ויכתוב לביתוי כבנוי. כשבן אדם מחתן בת שלו, רצו חכמים שהוא ייתן נדוניה יפה, שהיא תכניס נדוניה יפה לכסובה. למה? כדי שאם היא בת שמביאה איתה נדוניה יפה, ירבו עליה קופצים גם כן. ומאלה היא תוכל להתחתן בכבוד. אז לכן אמרו חכמים ככה, אבל האבא יחשוב ככה, אם הוא ייתן לה נדוניה של 500,000 שקל, אחר כך היא תתחתן עם חתנו. אז מה יהיה חס וחלילה אם יהיה לה רק, אם יהיה לה בן או שתי בנים? וגם כן בעלה, אם הוא יתחתן עם עוד נשים אחר כך, יהיה להם, ויהיה לו עוד בנים מהנשים האחרות, ואחר כך הוא ימות, נמצא שהירושה, 500,000 שקל שהוא נתן, מתחלק גם לשאר הבנים של חתנו, שאינם נכדיו, רק בנים מאישה אחרת, נמצא שהנכס שלו והכסף שלו והנדוניה שנתן כל כך הרבה בהרחבה לבת שלו, הולך לאנשים אחרים. אז אנשים לא ירצו לתת נדוניה גדולה לבת. אמרו חכמים, לא צריך לדאוג. אתה יכול לתת נדוניה גדולה לבת שלך, והרי אנחנו נעשה תקנה כזאת. עושים תקנה שכל ברגע שאתה מחתן את הבת שלך עם חתנך, ואם יש לו בן משותף עם ביתך, שזה נכדך, הוא יקבל את הכסובה של ביתך. זאת אומרת, זה מה שנקרא כסובה זמנין דיכם. כדי שהנכסים שלו ייפלו בידי נכדיו, שזה בני חותנו וביתו. אבל אם לא הייתה כזאת תקנה, היה מתחלק גם דמי כתובתה שווה בשווה עם שאר הבנים של חתנו, מה שיש לו מהאנשים הקודמות או האחרונות אחר כך, ואז הבן אדם יחשוש. שואלת עכשיו הגמרא, ומי איקמידי דרחמונה אומר ברו לאירוס, ברת לא תרס ועושר רבונה מתקנה תרס ברת, כלומר ככה, נמצא שללא התקנה, היה הנכס הזה והנכסים האלו והנדוניה הזה שהאבא נתן לבת, מתחלק עכשיו שווה בשווה בין הבנים של חתנו. ועכשיו עשו תקנת חכמים שהנכס והנדוניה מהכסו בשעבה הכניס, מתחלק רק, הולך רק לבנים של ביתו. איך יכול להיות כזה דבר? התורה אומרת שהבנים יורשים, ועכשיו באו רבנן ועושים תקנה שעל ידי זה, על תקנה, נפקע חלק הירושה שיכלו שאר הבנים של חתנו לקבל. אומרת הגמרא, עונה מדרייסה, זה שהוא צריך לתת נדוניה גדולה לבת שלו, זה גם מן התורה. על כל פנים, מדברי קבלה, דברי קבלה כדברי תורה. דכסיף, כתוב בירמיהו, קחו נושים והולידו בונים ובונויס, וקחו לבניכם נושים ובנוסיכם תנו לה נושים. מבואר שחייב אדם להשיא את בניו ואת בנותיו. אז בישלו עם הבונים, הרי דרך הגבר לחפש את האישה, דרך הגבר לך, דרכו שלי שמחזר החיש, אז בונים ביודי קיים, אלה בנותי, מי קיים ביודי, הם צריכים שיחפשו אותם. אבל מה? אוקו משמלון, נלבשו ונחסו ונסיב לו מידי. הוא רוצה לומר לנו כאן, שהאבא ייתן נדוניה גדולה, ילביש את ביתו בגדים נעים ויקשט אותה, וייתן לה מקצת נכסים, ומילא, אז כאחד יקופצה לו ועושה נוס ולו, נו, אנשים ידעו שיש פה נדוניה יפה, אז ירבו עליה הקופצים, ירצו לשאת אותה לאישה. שואלת הגמרא, ועד כמה? כמה כסף צריך בן אדם לתת נדוניה לביתו כדי שירבו עליה הקופצים? אביי אומר, אביי ורובד אומר תרווי, עד לאיסרו נכסה. עשירית מהנכסים שלו. שואלת עכשיו הגמרא, קושיה כזאת. אתה אומר שכל התקנה היה, כסובס בנין דיכים, כדי שהאבא ייתן בעין יפה נדוניה לביתו, בכדי שבאופן כזה שהוא יודע שבמילא מה שהוא נותן ייפול לנכדיו שלו עצמו. זאת אומרת, לבני ביתו, אז הוא ייתן. אז והם דאב לאירויס, החלק של האב, בסדר, שירשו הבנים שלה. אבל דבעל, החלק של הכסובה של הבעל, שהוא מתחייב משלו, לא אלה הרס. זה שהתחלק שווה בשווה, כל הבנים יחד, גם לא מהאישה הזאת. כרי מה הכוונה כסובה זמנין דיכים? זה אחרי שהאימא מתה, וירש אותו האבא, ועכשיו כבר מתה אבא, והשאלה איך מתחלק עכשיו הירושה בין הבנים. אז החלק של הבעל ילך שווה בשווה בין הבנים. אומרת הגמור, אם כן, אב נם, מי ממלוי כוסף, אז האבא שוב יעשה את החשבון, רק החלק שלי צריך ללכת אל הבנים שלי, ואילו הבעל, זאת אומרת, חתני, לא מחייב שום דבר, אז אני גם לא אתן. שואלת הגמור עכשיו קושיה אחרת, ואם איך את הכוסף אב לכתוב בעל? איך את הלוי כוסף אב לא לכתוב בעל? אם נתן באמת אבא נדוניה, אז הבעל מתחייב, כסובה זנין דיכין, הבנים שיהיה לנו במשותף, הם ירשו את הכסובה שלי ושל אבא שלך. מה שאין כן לא יקוז עליו, אם אבא לא נתן נדוניה, יגיד לה עכשיו לישה, מה פתאום, אני לא מתחייב כסובה זנין דיכין, אבא שלך לא נתן לך שום דבר. אומרת הגמרא, לא יפלוג רבונון. היות ורוב כתובות, הרי יש כן נדוניה, כבר לא חילקו חכמים לחלק בין כסובה לכסובה. שואלת הגמרא עכשיו קושיה אחרת, בז בין הבונים נמת תרס, הרי זה כסובס בנין דיכין, רק כשהיא מולידה בן במשותף, הוא יורש את הכסובה שלה. אז אם כך, אם כל העניין הוא שהאבא רוצה לתת נדוניה רק בגלל שהוא יודע שיפול לנכדים שלו, אז אם כך היה צריך להיות תקנה גם באופן כזה שמתה אישה ולא הניחה כך, ולא הניחה בנים רק בנות גם יהיה כך. אבל התקנה זה לא כך, התקנה זה בנין דיכין, רק בנים זכרים שיש לנו במשותף, הם יורשים את הכסובה. אומרת הגמרא, כנח לשווי רבונן, היות ובירושה של תורה, הרי רק בנים יורשים ולא בת. אז חכמים נתנו לתנאי כסובה הזה דין של נחלה, שרק בנים יורשים ולא בת. שואלת הגמרא, עדיין קשה משהו אחר, בת בין הבונויס תירוס. אבל, בואי, מה יהיה הדין כשהאבא הניח רק, זאת אומרת, כשבעלה הניח, רק בנות, לא בנים. גם ממנה, וגם אישה, מהאישה שהיה לו אישה קודמת. אז אם כך, באופן כזה, אין פה דין של עקירת נחלה, כי אין פה בכלל בנים, אין פה ירושה בכלל אצל בנים. היה צריך לומר שהבת שלו מאשתו זאת, תיקח את כתובת האימא, ואילו הבת מהאימא אחרת, מאשתו הקודמת, תיקח מאשתו הקודמת, תקסו ב... ובשאר הנכסים הם התחלקו. אומרת הגמרא, לא יפלג רבונן. כלומר שחכמים ישבו את התקנה שלהם כל פעם בן יורש ולא בת. שואלת הגמרא, ותקווה מטלטלה, כל הטעם שאמרת שתקנו כתובת בנין דחין זה כדי שהאבא ייתן לדוני היפה. אז אם כך היה צריך לעשות, שהבנים גובים את כתובת האמא גם ממן המטלטלים, כמו שגובים מן הקרקעות, והרי בדף נון ומדבז למדנו שכסובת בנין דחין נגבית רק מן הקרקעות ולא מן המטלטלים. אומרת הגמרא, כי כסובה שווי רבון. חכמים נתנו לתנאי הזה דין כסובה עצמה שנגבה רק מקרקעות ולא מטלטלים. שואלת הגמרא, תתרוק ממשיבודה, אם כך, שיגבו גם כנכסים משובדים, ולא רק מנכסים שהיו בשוט האבא בשעת מיטה. אומרת הגמרא, הרי התקנה, אינין יורסין כסף כסובה איכתנן. זה הלשון, זה דין של ירושה, תורת ירושה, והרי יורשים נוטלים רק נכסים שהיה ביד אביהם בשעת פטירתו, ולא אם הם צריכים לטרוף ממשובדים. שואלת עכשיו הגמרא עוד קושייה, הגמרא אומרת, המשנה אומרת בדף צדיק א', אחד שהיה לו שתי נשים שמתו בחייו, ואחר כך הוא מת, ובמילא באה עכשיו השאלה, שהבנים של כל אחת ואחת באים ליטול את כסובסים המדין, כתובת דחרין. אז בודקים, אם זה כל הירושה שלהם, אין משהו אחר, אין שקל חוץ מזה, נמצא שנעקר כאן דין ירושה, אז אין את הדין של כסובס בנין דחרין, זה נעקר. רק מחזירים את זה לירושה רגילה, ומתחלקים שווה בשווה. מה שאין כן. אם אחרי שכל אחד לוקח לעצמו את כתובת האמא, עדיין נשאר פחות, נשאר על כל פנים שווה איזשהו דינר, מותר דינר, זה שוויות משהו, שעל זה יחול דין ירושה, נמצא שלא נעקר דין ירושה, אז בזה הם מתחלקים, ואילו כל אחד לוקח את כתובת האמא, כי הרי יכול להיות פה הבדלים עצומים. הבן של רחל יכול לקבל כתובה ענקית של כמה מיליונים, אם היא הייתה אישה מאוד עשירה, והאבא שלה היה עשיר גדול, והבן של לאה יכול להיות עני גדול, שיכול לקבל משהו, כסף קטן. השאלת הגמור ואימא, אף על גב דלה כמו עשר דינר, הרי אם זה הכל תקנה שנובעת מכוח זה שחכמים רצו שיהיה הרבה נדוניה, אז גם באופן כזה, כשאין הפרש, זאת אומרת, כשאין דינר נותר לצורך הירושה, למה שלא יהיה את הדין שכסובה זבינין דיכרים? אומרת הגמור, זה העניין, במקום לקומה קרנח לדור אייסה, לא התקינה רבונן. חכמים לא תקנו את הדין של ירושת כתובת בנין דיכרים, באופן כזה, כשמתבטל דין ירושה. אם באופן כזה שכל אחד לוקח את הכתובה שלו, אין יותר מה לחלק ביניהם, כי אז אין... אתה עוקר את הדין של ירושה, זה לא תקנו חכמים. מספר את הגימור רב פופה, היא עסק לי לברי בי אבא סורוי. רב פופה היה עסוק בזה שהוא שידך את הבן שלו עם הבת של אבא סורוי. עוז למכתב לו כסובה. עלה רב פופה לבית של המחותן שלו רב אבא סורוי, כדי לסדר את הכסובה, זאת אומרת את הנדוניה שהאבא של הקלה מתחייב לתת נדוניה. שם יהודה בא מריימר, נופק, יצא לקראת רב פופה לקבל פניו, לדבר אותו בלימוד. עושה ישחזלי, זאת אומרת, הראה את עצמו לפני רב פופה והלך יחד. כמות אלי פיסחה, כשהגיעו ליד הדלת של אבא סורוי, אבא קומיפטר מני, אמר רב יהודה במריימר, טוב, רב פופה, אני אין לי מה לחפש פה, אין לי קשר ממחותן פה, ואין לי מה להיכנס לבית. אומר לי, אז רב פופה אמר לי, יהודה במרים, נהל מר בדוי, בוא תיכנס איתי יחד למחותן אבא סורוי לסדר את הכסובה. חז ידולי אבא ניכלר, רב פופה שיהודה במרים לא רוצה להיכנס. הבין מכך שכנראה שהוא חושב שזה לא כל כך הוגן להיות עד בעניין הזה, לראות איך שאבא סורוי מתחייב לתת נדוניה לבת שלו, ואז הרי מזה אנחנו מגיעים לעניין של כסובס בנין דיכרין, היות ויש עניין בזה שכאילו מעבירים את הנכסים מהבנים היורשים לבת, מה שגמרא אמרה לאל. אומר לי, מה דייתך? משום דאמלי שמואל לרב יהודה שינן החריף, לא תאבה בעיבור החסמתי, לא תהיה עד בדברים שרוח חכמים לא נוחה עמנו, ואפילו מברות בישי לברות טעה, ואפילו כשבן אדם מעביר את הנחלה, את הירושה, מבין טוב לבין רע, גם אל תהיה עד בזה, היות ולא ידיע מה יזר נופק מן היפ של הדת, איזה בנים יהיו לבן אדם, לבן של הטוב, איזה בנים יהיו לבן הרע, וכל שכן בוודאי שלא ראוי להיות עד בדבר מברו לברטה, כשמעבירים נדוניה לבת, ואז נמצא שהוא מעביר חלק מהנכסים מבניו נותן את זה לבת שלו, לכן אתה לא רוצה להיכנס איתי? למה? אינה מתקנת דרבון אני. זה לתת נדוניה, זה גם תקנת חכמים. דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, למה הבן אדם ירבה בנדוניה? כדי כמו שהגמרא אמרה לאל, כדי שיקפוץ אדם וייתן נדונה לביתו. ולכן אמרו חכמים, בכלל את כל התקנה שכסו בזבנין דיכר, אז למה שלא תהיה איתי יחד? אז אמר לי יהודה בר מריימר, אנה מלמידתי. זה בסדר, זה כשהוא כותב את זה עם עצמו, לעשוי אינם, אבל לכפות אותו. אמר לו רב פופה, אני לא אמרת לך שתכפה דעתך על אבא סורה? אותם מקרמיני לו אחד אול ואסיה, לך תיכנס ותכפה אותו? בוא תיכנס יחד, לא הייתה אסיה, אל תאמר לו מילה. אמר לו יהודה בר מריימר, מעלו ידידי אנה אסיה, עצם הדבר שאני נכנס כאן, זה כבר מלחיץ אותו את אבא סורה, וזה נקרא כמו כפייה. אבל בסופו של דבר, רב פופה שכנע אותו, אח פיה ואול, יהודה בר מריימר, כן נכנס יחד עם רב פופה לבית של אבא סורה המחות. אז איש תגלי יוסיף, רב יהודה בר מריימר ישב ולא דיבר מילה. סוב הראו, חשב אבא סורה, מירתא רותח, שכואב לו הדבר ליהודה בר מריימר, כועס עליו, למה שלא מתחייב נדוניה מאוד רחבה לבת שלו. אז מה הוא עשה? כוספי לכל מי דאבלי. היות ויהודה בר מריימר ישב שם, כנראה שהוא היה האודם גודל של כל הסביבה שם. אז אבא סורה כתב את כל הנכסים שלו בנדוניה לבת שלו. לסוף, כשראה אבא סורה שעדיין הוא שותק, אמר אשתנם אלוהים אשתו, אמר עכשיו למה אתה לא מדבר אליי? כבר לא ישבי כמידי לנפשו, יש לא יש בחי, אמר, אני נשבע שלא ישרתי שום דבר בשבילי. אז אמר לו יהודה בר מריימר, אלא אבא סורה, אם הנה דידי, אם זה היה תלוי בי, אם היית שואל אותי, אפילו אינה מדקוס ולניחלי, גם זה לא היה ניחלי שתכתוב את הכל. זה מדי הרבה. אז אבא סורה אמר לו, אשתנה מידו, טוב, אני מתחרט עם כך שנתתי כל כך הרבה נדוניה. לו, שווי נפשו, אדרן אלוהי כאמינה. זה לא התכוונתי לומר שתחזור בך. לחזור בך, זה אתה לא צריך. כל פנים רואים מזה שבאמת, יהודה בר מריימר, הגמרא ככה אומרת, היה צודק בעניין הזה שהוא אמר, עצם הדבר שהוא ייכנס לבית שלו, זה כבר יעשה כפייה, ועל די זה הוא ייתן. אבל על כל פנים, הרואים מזה את העניין שכשנותנים נדוניה, אז במילא זה סיבה שחכמים תקנו אחר כך את הכסוב הזמינים דיכם. זאת אומרת, זה הסיבה שתקנו חכמים כסוב הזמינים דיכם, כדי שירבה האדם וייתן נדוניה לביתו. כי אז הוא יודע שהנדוניה הזה יגיע סוף סוף לנכדים שלו, שיוולדו מאישה זאת, מהבת שלו, שהתחתנה עכשיו עם חתנו.